טוב, אז היום אנחנו צוללים לתוך מקור שמעלה שאלה, שאלה באמת פרובוקטיבית. היא כמעט נשמעת כמו התקפה על כל העולם הדתי כמו שאנחנו מכירים אותו.
כן.
מדוע הרמב״ם, אולי הפוסק הכי משפיע בהיסטוריה, האמין שכל תלמיד חכם שמקבל כסף על לימוד התורה שלו, הוא בעצם עובר על חטא נורא, על חילול השם, ואולי אפילו מאבד את העולם הבא שלו. אנחנו מתבססים פה על מאמר של חן שאולוב, שפורס את כל הטיעון הזה בצורה מאוד נפיצה.
נפיצה זו מילה מצוינת, כי הגישה הזאת, תראי, היא מערערת על מוסדות שלמים, מהכולל הכי קטן ועד, לא יודע, הרבנות הראשית.
בדיוק. והמשימה שלנו היום היא לא רק להציג את העמדה הזאת, אלא לנסות להבין את ההיגיון. מה עומד מאחורי זה? למה הרמב״ם ראה בזה סכנה כמעט קיומית לדת עצמה?
נכון.
אז בוא נתחיל מהמקור, מהציטוט המרכזי שהמאמר מביא מהלכות תלמוד תורה. זה פשוט, זה מטלטל.
הוא לא חוסך במילים, זה בטוח. הרמב״ם קובע שמי ששמה לבו לעסוק בתורה ולא לעשות מלאכה, הוא מתפרנס מהצדקה. כלומר, מקבל מלגה, תקציב, לא משנה איך נקרא לזה.
קצבה כלשהי.
בדיוק. הוא עובר על ארבעה איסורים חמורים. הראשון והכי כבד זה חילל את השם.
וזה מושג שאנחנו שומעים המון, חילול השם, אבל פה הרמב״ם משתמש בו במלוא המשקל המבעית שלו. זה לא סתם כאילו התנהגות לא יפה, הוא משווה קבלת משכורת הלימוד לאחד החטאים הכי חמורים שיש, כזה שחזל אומרים שרק המוות מכפר עליו.
נכון. זו רמה מדהימה של חומרה. הוא לא רואה בזה ויכוח כלכלי, מבחינתו זו שחיתות. שחיתות יסודית של כל הקשר עם האלוהי.
וזה רק הראשון מתוך ארבעה.
וזה רק הראשון. משם הוא ממשיך. האיסור השני הוא ביזה את התורה. הוא טוען שהאדם הזה הופך את התורה, שאמורה להיות כלי לתיקון הנפש, לקרדום לחפור בו. כלי לעשות כסף.
כלי פרנסה.
כן. והשלישי, קיבה מאור הדת. כלומר, הוא גורם לאנשים מבחוץ להסתכל על הדת ולחשוב שזה הכל עסק, שהיא דרך להתפרנס. ובכך הוא מחשיך את האור שלה, את היופי שלה.
ומה המכה הסופית, הרביעית?
היא אולי הכי אישית, הכי כואבת. הרמב״ם כותב שהוא נטל חייו מן העולם הבא. לא פחות. זאת אומרת, במרדף אחרי פרנסה בעולם הזה, הוא איבד את הנצח שלו.
וואו, זו הצערה כל כך טוטלית, והמאמר מדגיש שזה לא מכוון לקבוצה מסוימת. זה על כולם, דיינים, רבני ערים, ראשי ישיבות, אברכים. אין הנחות, אין יוצאים מן הכלל.
אין.
אז אם זו הגישה השלילית, מה האלטרנטיבה? מה האידיאל שהרמב״ם מציע?
האידיאל הוא מאוד פשוט וישיר, להתפרנס ממעשה ידיו, לעבוד. הוא כותב שזו מידת חסידים הראשונים, זו דרך המלך, והמקור מפרט את היתרונות של זה.
שזה לא רק עניין של כסף.
ממש לא. כשאדם עובד למחייתו, קודם כל הוא מעריך את הכסף. כשהוא נותן צדקה, זה מהרכוש שלו, לא מכספי תרומות שהוא קיבל. הוא עצמאי, הוא לא תלוי בחסדים של אחרים, וזה מונע התרפסות.
יש פה גם נקודה פסיכולוגית, לא?
בהחלט. המאמר מדגיש את זה. העבודה עצמה מונעת מהאדם בטלה, יצר הרע, מחשבות רעות. היא שומרת עליו מחובר למציאות.
אז זה לא איזה כלל טכני, זו ממש תפיסת עולם שלמה. זה מגיש שהרמב״ם מאמין שכסף, מעצם הטבע שלו, פשוט מזהם את הרוחני. המאמר צולל לתוך הרעיון הזה, ומקשר את זה לאיך שהרמב״ם ראה שימוש לרעה במצוות אחרות, כמו למשל המזוזה.
זו אנלוגיה פשוט מושלמת כדי להבין את הראש שלו. הרמב״ם, והמאמר מצטט את זה, יוצא בחריפות נגד אנשים שכותבים על המזוזה שמות של מלאכים או כל מיני דברים אחרים כדי שהיא תשמש כמה.
לשמירה פיזית על הבית?
בדיוק. הוא מכנה אותם טיפשים. טיפשים שאיבדו את חלקם בעולם הבא. למה? כי הם לקחו מצווה ענקית שתכליתה להזכיר לנו את אהבת השם ואת אחדותו והפכו אותה לכלי להשגת תועלת גופנית, לשמור על אבלי העולם, כמו שהוא קורא לזה.
זה נשמע כמו ביקורת ישירה על איך שהרבה אנשים תופסים את זה גם היום, כסוג של סגולה.
לגמרי. לשיטתו, המהות של המזוזה היא רוחנית ושכלית, נטו. היא שם כדי שבכל פעם שאתה נכנס ויוצא, מחשבה שלך תתעורר, תיזכר בבורא. להפוך אותה למגן נגד פורצים זה עיוות מוחלט של הכוונה. ובעיניו זה גובל בעבודה זרה.
ואותו היגיון הוא מיישם על לימוד תורה?
בדיוק אותו היגיון. להפוך את התורה, שהיא רפואת הנפש, למקור הכנסה, זה כמו להפוך אותה לקמה. זה שימוש חיצוני גשמי בכלי שכל כולו רוח.
במאמר יש משל שמסביר את זה בצורה גאונית על אישה שכותבת מכתב אהבה לבעלה.
נכון, המשל הזה מבהיר הכל. תארי לך אישה שהבעל שלה יוצא למסע ארוך, והיא נותנת לו מכתב. היא כותבת שם כמה היא אוהבת אותו, ומזהירה אותו, אל תבגוד בי. הכוח של המכתב הזה הוא לא בנייר עצמו.
הוא לא איזה כמה מאגי.
בדיוק. הוא לא יגן עליו אם הוא פשוט ישים אותו בכיס.
הכוח הוא במה שקורה כשהוא קורא אותו.
בדיוק. כשהוא קורא את המילים, הוא נזכר באהבה שלה, והזיכרון הזה, הרגש הזה, הוא מה ששומר עליו מלאכתו. להחזיק את המכתב מקופל בארנק לא שווה כלום. וכך גם המזוזה, וכך גם לימוד התורה. הן לא מגנים פיזיים. הערך שלהן הוא בהתבוננות הרוחנית שהן מעוררות בתוך האדם. הכוח הוא לא בחפץ, אלא באינטראקציה.
אוקיי, זה אידיאל באמת עוצמתי, אבל הוא נשמע כמעט בלתי אפשרי ליישום. והרי יש התנגדויות קלאסיות שעולות, אפילו מתוך כתבי הרמב״ם עצמו. למשל, הביטוי תורתו אומנותו.
נכון.
זה נשמע בדיוק כמו תיאור של אדם שכל היום רק לומד ולא עובד.
והמאמה מתמודד עם זה חזיתית. כשהרמב״ם כותב על אדם שתורתו אומנותו, עד כדי כף שהוא לא מפסיק ללמוד אפילו לתפילה, הפירוש המקור מציע הוא שמדובר ב-A, באדם עמיד, בעל נכסים. יש לו מספיק כסף בצד כדי לחיות, והוא פשוט בוחר להקדיש את כל הזמן שלו ללימוד, במקום להשקיע את הזמן והמרץ שלו בלהגדיל את ההון שלו בעסקים.
זאת אומרת, זה לא תיאור של איש מקצוע שלומד תורה, אלא מין ג'נטלמן מלומד, פילנטרופ, שחי מהכסף של עצמו.
בדיוק כך. הוא לא מקבל כסף מאף אחד. האיסור של הרמב״ם הוא ספציפית על קבלת תשלום עבור הלימוד. זה הקו האדום.
בסדר, אבל רגע. ההתנגדות הכי גדולה שקופצת לי לראש זו ההתנגדות של שבט לוי. התורה בעצמה מייעדת שבט שלם, מפרידה אותו, לא נותנת לו אדמה, ומטילה עליו את תפקיד הוראת התורה. אם הם לא קיבלו תשלום, איך כל המערכת הזאת אמורה לעבוד? זה מרגיש כמו חור ענק בטיעון.
זו שאלה מצוינת, והיא באמת לב העניין. והמקור מפרק את התשובה לכמה חלקים. קודם כל, הרמב״ם מדגיש שהאפשרות להקדיש את חייך לעבודת השם פתוחה לכל אדם, לא רק ללוויים. זו בחירה אישית, לא משהו גנטי.
אוקיי.
אבל הנקודה השנייה היא הקריטית. הרמב״ם, לפי המאמר, מעולם לא טען שהלוויים היו פטורים לגמרי ממלאכה.
אז איך הם התקיימו מהמעשרות שהם קיבלו? הרי זה מה שכולם יודעים.
וכאן מגיע ההבחנה הדקה שהיא כל הסיפור. המעשר שהם קיבלו לא היה משכורת. זו לא הייתה עסקה של תלמדו אותנו ובתמורה ניתן לכם 10% מהיבול. זו הייתה מתנה. שנקבעה על ידי אלוהים, מצווה.
אז זה לא חוזה העסקה?
ממש לא. אפשר לחשוב על זה כמו השקעה תשתיתית של החברה. המטרה של המאסר, לפי המאמר, הייתה לצמצם את כמות הזמן שהלוויים היו צריכים לעבוד כדי להתפרנס, וכך לקנות להם יותר זמן פנוי ללימוד והוראה. אבל האחריות הבסיסית על הפרנסה עדיין נשארה שלהם.
אז המאסר היה סוג של סובסידיה, מלגה חברתית. הוא נועד לאפשר להם יותר זמן לרוחניות, אבל לא להחליף את חובת העבודה.
בדיוק. זה סיוע, לא העסקה. והרמב״ם לא רק דיבר בתיאוריה, הוא ביסס את כל הגישה שלו על דוגמאות היסטוריות, על ענקי הרוח של המסורת היהודית שלטענתו חיו בדיוק ככה.
כמו מי, למשל?
טוב, הדוגמה הקלאסית היא הלל הזקן. נשיא הסנהדרין, הוא היה חוטב עצים עני מרוד שהרוויח בקושי כדי לשלם כניסה לבית המדרש. והרמב״ם מדגיש שאם הלל רק היה רוצה, אנשי דורו היו ממלאים את ביתו בזהב, אבל הוא סירב.
והיו עוד?
בטח, רבי חנינה בן דוסה שהתקיים על קו חרובים לכל השבוע. אבל הסיפור הכי מדהים, באמת, הוא על דיין בשם קרנה.
הסיפור על קרנה באמת לא יאמן. תצייר לנו את התמונה. מגיע אליך הדיין הראשי של כל ארץ ישראל, אנשים באים אליו עם סכסוך משפטי מורכב, והוא, מה, עומד עד הברכיים בבוץ ומשקה שדה.
זאת בדיוק התמונה שהרמב"ן רוצה לצרוב לנו בתודעה. הוא לא יושב באיזו לשכה מפוארת. הוא פועל כפיים. וכשבאים אליו בעלי הדין, התשובה שלו כל כך פרקטית וגאונית.
מה הוא אומר להם?
הוא אומר להם, תראו, הזמן שלי שווה כסף. לא הפסיקה שלי, לא החוכמה שלי, אלא הזמן שלי. יש לכם שתי אפשרויות. או שתזכרו פועל שיעשה את העבודה שלי במקומי בזמן שאני שופט אתכם, או שתשלמו לי על אובדן ההכנסה שלי. הוא מפריד באופן מוחלט בין פיצוי על ביטול מלאכה לבין שכר על חוכמה. בדיוק. והרמב״ם לא היסס להשתמש בדוגמאות האלה כדי לתקוף חזיתית את החכמים בני דורו שחלקו עליו.
הוא היה מאוד ישיר, אפילו אכזרי. בפירוש שלו למסכת אבות הוא כותב, ואני מצטט, ואני תמה על אנשים גדולים שעברה אותם התאווה והחרישו את האמת. במילים אחרות, הוא טוען שהעניין כל כך פשוט וברור, שרק תאוות בצע יכולה לגרום לאנשים לסלף את המקורות. מבחינתו זה לא טעות אינטלקטואלית, זה כישלון מוסרי. וואו.
כן. המאמר גם מציין שהיו חכמים מאוחרים יותר, כמו הרשב"ש, שהגנו עליו, ואמרו שהמבקרים שלו פשוט לא ירדו לעומק דעתו.
אוקיי, אז אם משכורות ישירות אסורות לחלוטין, האם זו שיטה של הכל או כלום? האם כל צורה של תמיכה קהילתית בתלמידי חכמים אסורה? או שיש דרכים מותרות לתמוך?
שאלה מצוינת, כי התשובה היא לא הכל או כלום. הרמב״ם בהחלט הכיר בחובת הקהילה לכבד ולתמוך בלומדי התורה, אבל...
אבל?
אבל באופן עקיף.
איך זה עובד?
המאמר מפרט כמה דוגמאות. למשל, מותר לתת לתלמיד חכם כסף כדי שישקיע אותו עבורך בעסק, סוג של שותפות. או לתת לו זכויות יתר בשוק, כמו האפשרות למכור את הסחורה שלו ראשון, לפני כולם.
עלו הטבות עסקיות בעצם.
נכון. והיתר הכי משמעותי הוא פטור מלא ממיסים. הרמב״ם פוסק שתלמידי חכמים פטורים מכל מיסי השלטון, והקהילה חייבת לשלם את החלק שלהם. המקור אפילו מספר על מקרה שתלמיד חכם עם כרמים רבים קיבל פטור ממס בשווי 1,000 דינר. סכום עתק.
אז ההיגיון המנחה פה הוא שהטבות האלה הן ביטוי של כבוד, של הוקרה חברתית. זה לא תשלום עבור שירות. הקהילה מקלה עליו את נטל הפרנסה, אבל היא לא המעסיקה שלו.
בדיוק. זו ההבחנה המהותית. החברה יוצרת תנאים נוחים יותר שיאפשרו לו לשלב עבודה ולימוד, אבל האחריות הסופית לפרנסת המשפחה שלו עדיין מוטלת עליו.
אז אם ככה, בוא נסכם את מה שלמדנו מהמקור הזה. הטיעון המרכזי של הרמב״ם, שעולה מהמאמר, הוא שלימוד תורה הוא עיסוק רוחני טהור, וברגע שמחברים אותו לרווח כלכלי, משחיתים את המטרה שלו מהיסוד.
נכון.
האידיאל הוא שאדם יעסוק במלאכה, יתפרנס בכבוד, ויקבע עיתים לתורה מתוך אהבה טהורה. לשמה.
וההבחנה היא באמת קריטית, בין תמיכה ישירה לעקיפה. החברה יכולה וצריכה לכבד תלמידי חכמים, לתמוך בהן דרך פטור ממיסים, זכויות יתר, אבל על תלמיד החכם עצמו נאסר באיסור חמור להפוך את הלימוד למקצוע בתשלום. זה הקו האדום שאסור לחצות.
המאמר מסתיים בהבטחה לעסוק בהמשך בהשגאות של רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, שחלק על הרמב״ם בנקודה הזו, וזה משאיר אותנו עם שאלה למחשבה.
אני סקרן לשמוע.
בעולם המודרני שלנו, עולם שבו התמחות מקצועית היא ערך עליון, האם האידיאל הזה של הרמב״ם, תלמיד חכם שהוא גם בעל מלאכה, האם הוא עוד ישים בכלל? כלומר, האם אדם יכול להיות גם, נגיד, מנתח מוח מהשורה הראשונה, וגם תלמיד חכם ברמה הכי גבוהה?
זו שאלה מצוינת.
או שאולי המורכבות של המקצועות המודרניים אחד, והעומק הנדרש ללימוד תורה רציני מאידך, פשוט הפכו את השילוב הזה לבלתי אפשרי, ובכך כפו על המציאות פשרה שהרמב״ם היה רואה בה כישלון מוחלט. שאלה למחשבה.